כבוד ידידי היושב ראש, מר דהן, מכובדנו, מר דעתה דעדן, מי שעוסק, עושה ומעשה בעד משפט התורה בדיני ממונות, יושב ראש הליכות עולם, ידידי הרב הרוסי שליטה, כבוד הרבנים, מוריי ורבותיי, באמת נחזיק טובה לרב הרוסי שמכנס כינוסים להגדיל תורה ולהדירה, בעיקר לעסוק ולהעסיק, יותר נכון גם את כולנו, ביישום דיני הממונות בארץ. התבקשתי לדבר, הנושא הכללי הוא באמת דיני ממונות במסגרת התא המשפחתי, ובעקבות התייעצות עם הרב הרוסי באתי לדבר על נושא, עם הכנס הוא עוסק בדיני ממונות, אבל דין על גירושין שעיקרם לא להפריד בבני הזוג, אלא יש בה עניין של ממון. כדוגמה, התעוררתי לזה במסגרת בתי הדין בחיפה, בא זוג להתגרש, באו עם הסכם מוכן מראש, כנהוג ניסינו לברר את המניעים לגירושין, הצענו שלום בית, אבל כיוון שהם היו עקבים בדעתם להתגרש ומיד, השארנו את הגט, כיוון שהכל נעשה בהסכמה, והלכו לשלום. אחרי מספר שבועות אני פוגש את אותו זוג בחתונה. סברתי לתומי, אולי חזרו בהם אחרי הגט, וודאי אולי התחתנו, או טרם התחתנו, אבל רוצים לחזור בהם. ועודדתי אותם, אמרתי למי שיש מצווה להחזיר גרושתו. כשאמרתי את הדברים, ראיתי שהבעל מחייך ושותק. ידיד משותף, ששאלתי אותו על כך, אומר לי, כבוד הרב, הזוג מעולם לא נפרד, חיים כרגיל, אבל הוא הלך להתגרש בעצת עורך דין, משום שהוא בעל עסקים, הסתבך בעסקיו, חוב של מאות אלפי שקלים, היה צריך כונס הנכסים לעכל את הדירה ואת כל רכושו. בעצת עורך דין הוא הלך להתגרש כדי להעביר את הדירה ונכסים לאישה, ועל ידי כך ימנע את העיכוב. לא מכבר בחיפה גם באה תביעה של כונס נכסים של חברה גדולה ביותר לבית הדין לבטל הסכם גירושית שכבר בוצע, בטענה שהדירה שניתנה לאישה בהסכם כונס נכסים כבר מעוקלת מראש, ולכן יש דרישה לבטל. היה דיון בבתי הדין אם נכון לעשות את זה, אם אפשר לעשות את זה מבחינה משפטית, ולהלכה באמת בית הדין פסק וביטל את הסעיף בהסכם הגירושין שמקנה לאישה את הדירה עקב העיכול של הנכסים. זו דוגמה שנייה שנתקלתי בה. ורק לפני מספר שבועות שאני בטלפון עם הרב דוקטור הרוסי התייעצנו ביחד הלכתית, ובעקבות זה אמרתי לו שנדבר על זה בכנס. הוא פנה אליי בהתייעצות הלכתית, בא אליו זוג שהוא מכיר אותם, זוג מבוגרים שיודעים לו כנשואים לכל דבר, וביקשו ממנו להתחתן שנית בחופה וקידושין. מספרים לו שמבחינה כלכלית לפני שנים הם התגרשו בבית הדין, אבל אף אחד לא יודע מזה, גם לא הילדים שלהם, אבל למעשה הם גרושים, ועכשיו רוצים לחזור להינשא כדת משה וישראל, כנראה משום רצון לחיות באמת להתחיל בברכה כמו שצריך, וגם כנראה משום שהאישה חששה שמה היותה כגרושה יכול הדבר לסבך אותה בירושה או בזכויותיה כאישה, ורוצים להתחתן בשנית. רק התייעצנו מה עושים עם הברכות, אפשר באמת לקדש אותם שנית ולרשום אותם כנשואים, אבל לצורך זה צריכים לעשות חופה וקידושין. והשאלה היא מה לעשות בברכות, האם לברך שנית או לא. אבל באמת אמרנו תכף נדון בזה, אבל כיוון שבאמת תמיד ספק ברכות לאחל, וסביר שהאישה הזאת לא התגרשה למעשה ולא רצתה להתגרש אף פעם, אז אפשר, לא צריכים לברך את הברכות, נדון בזה. אבל היות אלה שלושת הדוגמאות שנפגשנו בהם, כיוון שלצערנו המצב הכלכלי מעמיד אנשים בפני סיכונים וחובות קשים, ועורכי הדין מציעים את הדברים האלה, אמרנו לדון מבחינה הלכתית מה המצב, מה דין הגירושין הפיקטיבי, מה מעמד האישה כשהתגרשה בהם, האם נקראת כגרושה, מה היה הדין כשתתעלמן בשנית ותנסה, תרצה להינסה לכהן, ואז מתברר שהיא רשומה כגרושה, האם באמת אסורה לכהן או לא אסורה לכהן. והשאלה היא באמת האם מותר לעשות את הדבר הזה מבחינת דיני הממונות, האם אין פה הונאה שלמעשה היא רק מעבירה רכוש, מבריחים רכוש שלמעשה הוא משעובד לבעלי החוב, ומצווה אדם פרט בחוב מצווה ואי אפשר להבריח או לבטל שעבודים. למעשה התעוררתי והבהרתי את העניינים וביררתי את העניינים יותר כשבא אליי יהודי לפני מספר שבועות בשאלה הלכתית הלכה למעשה עוד לפני שהוא מתחיל בעניין. הוא הבהיר לי שמבחינה כלכלית הוא עומד לפני עיכול גמור, וכונס נכסים לוקח לו, יוצא לקח לו את כל הנכסים, פנה לעורך דין והעורך דין ייעץ לו שיפנה להתגרש, לרשום הסכם של גירושין, בהסכם הדירה תעבור לאשתו מתוך גביית הכתובה, ויותר מזה בכתובה שלו הוא כתב לאשתו לפני 20-20 שנה 555, כשכמו שעושים כולם 55 פעמים 5 תוספת כתובה, ואת זה הוא יסכים לתת לה, ואז הוא יכול לפחות. והוא מסביר לי דבר אחר, שמבחינה כלכלית הוא התמוטט, הוא רוצה להזיר את החובות, הוא יהודי טוב, אבל אם כונס נכסים ייקח את כל החובות הוא לא יהיה מסוגל אף פעם להחזיר את החובות. אולי בדרך זאת הוא יוכל גם כן להחזיר בבות הימים, לעמוד מבחינה כלכלית ולהחזיר את זה. אבל התייעץ עם אשתו, ופה הוא אמר לי דבר שיש בו קצת נכון, אולי גם מבחינה יש בו נקודה הלכתית. היא אמרה לו שבלאו הכי, אם זה באמת יהיה מצב שכונס נכסים ייקח את הכל, אז אני מבחינה כלכלית אצטרך לגרש, כי בחוסר כל היא לא תוכל להחזיק איתו מעמד. אבל דבר אחד הם אמרו, אדם ישר, הוא בא, רוצים לשאול את הרב אם זה מותר, אם זה נכון, ואם, איך אפשר כן לעשות את זה. ובאמת השאלה היא באמת עקרונית, למעשה כדאי לזכור שהשאלה כזאת, שאלה מעין זאת, הייתה לא רק שלום שלום בשם כל הכנס שאני מקבל את עוני חבר הכנסת אנדל, למעשה אם האישה באמת רוצה להתגרש, לא על מנת להתגרש אלא כיוון שאין לה ברירה וזו הדרך היחידה להציל קצת את הממון, והיא באמת מתכוונת להתגרש, גם אם היא מתכוונו אחר כך לחיות כפרודים, ונדון אחר כך עם זה באיזושהי צורה והכל, למעשה הרי אם באמת היא מתגרשת מגיע לה את הכתובה, ואם מגיע לה את הכתובה, הכתובה קודמת לכל בעל חוב אחר, וכך יש משנה מפורשת, כשיש לאדם בעלי חובות, בעל השטר הקודם או החוב הראשון גובה את השיעבוד. אז כך גם אם הבעל היום מתחייב, חייב מאות אלפי שקלים, והדירה שלו ונכסיו הם משועבדים לחובות האלה, אבל החוב הראשוני הוא כתובת האישה, וברגע החוב הזה נהיה, השטר החוב הזה כבר קיים מזמן הנישואים לפני עשרות שנים, בוודאי כתובת אישה קודמת לבעלי החובות האחרים. אז אם באמת האישה מתכוונת להתגרש, והיא נחשבת כתגושה, ומגיע לה על פי החוק, בפי הדין, את הכתובה, הכתובה באמת קודמת, ואז היא יכולה לעשות את זה. דרך אגב, השאלות, שאלה מעין זו הייתה לא רק בבית הדין הרבני, גם בבית משפט האזרחי ובבית דין הגדול. אישה, כונס נכסים של חברה גדולה, עיקל נכסים של אדם בעל חוב במאות אלפי שקלים, במאות שקלים, במיליון שקלים. פנתה האישה וביקשה, לא בגלל הכתובה, אלא ביקשה מבית הדין לבטל, מבית המשפט האזרחי, לבטל את העיקול על מחצית מהנכסים של הבעל. וזאת בטענה של הלכת השיתוף, מה שידוע כחוק בבלי, שמבחינת ההרכאות, מבחינת המשפט האזרחי, אישה שגם בין אם היא עובדת או לא עובדת, היא שותפה בכל תכסי בעלה כשותפת לחצאים. היא יכולה תמיד לדרוש בגירושין את כל מחצית רכוש בעלה כשותפת בהלכת השיתוף. בתוך מכוח הטענה הזאת, היא באה וטענה שכונס הנכסים לא יכול לקבל יותר מאשר להקל יותר מחצית רכוש הבעל. החצי השני, הלכת השיתוף היא שותפה לו, והיא מבקשת לבטל את העיקול. בית המשפט האזרחי פסק שאומנם נכון, בהלכת השיתוף האישה זוכה, יש לה חלק בחצי נכסי בעלה, דרך אגב בין נכסים שהיו ושיהיו, בין אם הנכסים האלה יש להם זיקה להם או אין זיקה בהם, ידוע שהיה מחלוקת גדולה בקשר לחוק בבלי, זה נקרא היום. אבל בית המשפט האזרחי טען מצד שני, הלכות השיתוף לא רק נותנת לה זכויות בכל הרכוש, אלא גם את כל החובות. וכיוון שחובות הבעל היו חובות עסקיים שנעשו עקב העסקה, עקב הפרנסה שלו שפרנסה את שניהם, היא חייבת כשותפה גם בכל החובות. ולכן, העיקול חל על כל הנכסים שהם ששניהם, משום שגם החובות ששניהם. האישה עררה לבית הדין, בית המשפט העליון, אבל פה באמת כנראה הם הרגישו את החיסרון גם בהלכות השיתוף. והשופט ברק כתב מאמר במשפט, פסק ואמר כך, נכון שהוא אישר את זה שאין הכנה מלכות השיתוף מחייבת, מזכה לה את מחצית הזכות. וזה נכון שכשותפה היא חייבת גם בחובות. אבל בזה יש להפריד בין כל שאר הנכסים שבאמת יש עיכול על שניהם והיא חייבת בהם כשותפה לכל דבר, לבין הנכסים המשפחתיים העקרוניים כמו דירת מגורים, שבזה לא חל ללכות השיתוף על חובות, על הזכויות, על חובות, רק על זכויות. והוא נכנס, מתפלפל באיזושהי צורה, כי סוף סוף הלכות השיתוף מצד אחד נותן שוויון מלא לאישה בזכויות הבעל, בנכסי הבעל, אבל מצד שני יכול לנשל אותה גם מכל הזכויות בכלל, יכול להעמיד אותה במצד של גירושין בלי לקבל שום דבר. והרי סוף סוף בתחילה, לכן בית המשפט בדרך לא דרך כתב, בהתחכמות כתב שלגבי הדירת המגורים והנכסים הבסיסיים לא נאמר חוק השיתוף לגבי החובות. לא ניכנס בתחכום הזה, אבל כדאי לברר באמת מבחינה הלכתית. כפי שאמרנו, כשמבחינת דין תורה אישה באה, הנכסים הם של הבעל, והאישה מבוטחת בפירוט בזה שיש לה את זכות הכתובה, ויש לה את הכתובה הזאת משועבדת כבר מלכתחילה, אישה כדי להגן על עצמה בכל אופן יכולה היום לבוא להתגרש, אם היא התגרשה בפועל והסכימה לגירושין ורצתה את הגירושין, יש לה זכות לגבות את הכתובה. הכתובה, שלום, אני מקבל גם את חבר הכנסת איתם בשם דוקטור הרוסי ובשם כולם. הכתובה שהיא גובה, אם כך, זה כתובה משעובדת עוד לפני כל החובות, והכל לפי זה אפשר באמת לקנות את הדברים. דרך אגב, השאלה אבל האיקונית היא, מה מעמד הגירושין האלה שלמעשה נעשו כדת וכדין בבית הדין, אבל כשגם האיש וגם האישה וגם כל הישר יודעים הדבר, יודעים שזה גירושין פיקטיביים, כשאין רצון כדי להתגרש בכלל. השאלה הזאת דווקא של גירושין פיקטיביים, לאו דווקא בגירושין, יש גם הרבה קידושין פיקטיביים, שדנו בזה האחרונים, עוד לפני האחרונים גם. כדוגמה, בזמן המנדט היה כדי להיכנס לארץ, בדרך כלל אישה בודדת היה קשה לה להשיג רישיון עלייה, והיו הרבה פעמים נישאים לאנשים כדי לקבל רישיון לעלייה לארץ. והדבר, היו כמה מקרים כאלה, אחד מקרים המפורסמים ביותר היה אישה התחתנה בחוץ לארץ בקידושין על ידי רב רק משום מטרה אחת, כדי לקבל רישיון לעלייה לארץ. היא עלתה לארץ, כמובן שלא חשבה ולא רצתה, ואמרו את זה לרב, שהעיקר הוא רק היה רק כדי להירשם רשמית כנשואים, והיה צריך לשלול את זה לעשות את כל הטקס. היא באה לארץ וחשבה להתחתן, אבל כאן מנעו ממנה להתחתן כיוון שהיא מקודשת. הסבירה את כל הדברים והיה דיון אם מותר לה להתחתן בארץ או צריכה גט מהראשון. בעזרת כהן, הרב קוק, זכרונו לברכה, כתב תשובה ארוכה שלמרות שצריכים לחשוש בכל קידושין והכל, אבל שהדברים ברורים, והבעיה היא כאן בקידושין, שיש הלכה מפורשת בקידושין באבן העזר, שקידושין גם אם נעשו בצחוק, ואמרו שאומרים את זה לשם צחוק, וכתוב שם אפילו שיש עומדנות והוכחות לכך, היא מגורשת. כך כותב הרמ"א, ומקודשת, מקודשת. כותב הרמ"א, והמקור הוא תשובת מהר"ם מרוטנברג, שכותב שגם באובדנות והוכחות שהכל נעשה בלי רצון לקידושין, מקודשת משום חומרה דאשת איש. אבל הוא מוסיף, ועוד יש עוד טעם, שהוא מוסיף, שיש כלל תמיד שטב למיטב תנדו מלטב אמינו, תמיד אישה תרצה בכל מצב להתקדש, ואם כך כל המדינה יכולה להיות בספק, ספק, אולי כן רצתה להתקדש. אבל יש פה דיונים, אם באמת הכוונה משום חומרה דאשת איש, זאת אומרת בכל מצב גם קידושי שחוק הופכים להיות קידושים, או שבאמת זה מדאורייתא ברור שאם הקידושין לא יהיה קידושין, זה לא קידושין. מחמירים חומרה דאשת איש, מחמירים מספק מדרבנן, שמא חס ושלום יטעו ויקדשו ויתירו אשת איש. יש בזה מחלוקת גדולה, החזון איש בעצמו כותב, אומר גם עם מאמרה מרוטנברג, הוא כותב בסגנון שלא לא הייתה גזירה, אין זה שלא היה, לא ישב בדין וקבע, אין לנו איזו תקנה שקידושי שחוק גם כן נקראים קידושין. כמובן שמדאורייתא זה לא קידושין, אבל מחמירים רק מדרבנן. ונפקא מינה אם זה מדרבנן או לא, למשל, אותה שאלה הייתה, גם הרב קוק אותו דבר, גם במשפטי עוזיאל דן באותו דבר, הרב עוזיאל בזמנו על אותה אישה, גם הוא מתיר אותה שיכולה להתחתן הקידושין, שם ברור, זה לא סתם אומדנא דמוכח ב-100%, זה לא קידושין. אבל אחרים, יש אוצר הפוסקים מביא כמה ראשונים, כמה פוסקים באותו דור, שאסרו את זה, ושוב גם בידם גם ממש מכך ברוך השולחן, והשאלה הייתה אפילו אם קיבלה גט לחומרה, אחר כך היא יכולה להתחתן עם כהן או לא. אם הגט הזה שנכתב לחומרה, עד כמה יכול לאסור אותה לכהן או לא. אתן לכם דוגמה, היה לי שאלה קשה ביותר, אנשים שאני מכיר אותם. בחורה בארץ הייתה בצבא, לא דתייה בכלל ולא חשבה על שום דבר, אבל כדי להיפטר מהצבא, בזמנו אישה נשואה הייתה נפטרת אוטומטית מהצבא. הלכו, לקחה קרוב מבוגר, שבכלל אפילו לא חשבה להתחתן איתו, הלכה לרבנות בתל אביב, עשו קידושין כדת משה וישראל, ובאותו יום, וראיתי גם את השיעורים על כך, באותו יום, יום אחרי זה היא נפטרה מהצבא. ואחרי חודש פנתה לרבנות להתגרש ברבנות, והתגרשה ברבנות בתל אביב. לימים האישה הזאת הייתה צעירה, חיפשה להתחתן, התחתנה עם מצא בחור כהן. רוצים להתחתן, באים לרבנות, כהן לא יכול לשאת גרושה. וכיוון שהם לא היו דתיים, אמנם הכהן הזה היה מאוד מסורתי, אבל ראה שאין ברירה, עשה בחתונה של רב רפורמי, ונרשמו כנישואים אזרחיים. אבל מעניין, לילדים, לאנשים האלה, הבחורים האלה, יש להם זוג עם שלושה ילדים. הכהן הזה, במשך הזמן, חזר בתשובה, בתשובה מלאה, חבדניק, והוא בא אליי בשאלה, מה עושים עכשיו? הוא נזכר שישהו כהן, הוא למד כבר שאסור בגרושה, ועמד בפני מצב. וביררתי את הדבר וראיתי נכון, באמת היו קידושים פיקטיביים, כי באמת אותו בן אדם לא היה מסוגל. הטבעת גם כן הייתה שאולה, בכלל לא השאילו אותה, לא מנת הקידושים. אבל יש בעיה קשה בקידושים בגרושה. כתוב, יש מושג שנקרא ריח הגט. לא רק אישה מגורשת, לא רק שמגורשת כדת והלכה שהייתה אשת איש ונפרדה, אלא גם אם היה ניסיון של גט לחומרה בכל מיני צורה, גם ריח הגט פוסל. ופה למשל הייתה שאלה, הכל פנים גם כן, לפי עזרת כהן והאם יש מקום להתיר, אבל מצד שני, יש גם באשת איש מוזכר שלא יאמרו אשת איש יוצאת לרחוב. וזה גם כן איזושהי גזרה, השאלה אם זה מדאורייתא או מדרבנן, אם זה ריח הגט. אבל הנה עוד דוגמה, מסוים לכם, אני אומר לכם באופן כללי, סתם לפני שנכנסים בעניין הזה, כששומעים את צעק הזאת גם מאוד, צריכים לדעת שהמושגים האלה, שהם צריכים להיות טאבו רק של הלכה ולא לערב שום דברים אחרים. מתחילים לעשות קידושים פיקטיביים, גירושים פיקטיביים, אחריתם מי ישורנו. ובפרט שנראה תכף שקידושים וגירושים זה לא רק עניין של הסכם שאפשר לסכם, אפשר לחתוך ולאשר, זה דבר הרבה יותר עמוק. יש את הברכה, יש את הקדושה של הדבר, יש את המהות של הנישואים שמקדשים, שמחברים בין השתיים. ולפעמים זה לא רק עניין של לצורך הברכת ממון, כדאי להסכים ולהפריד אותו. אבל כך, הלכה למעשה עכשיו, נאמר כך, השאלה היא באמת עקרונית. עכשיו, אם בקידושין, כפי שאמרנו, אז יש שם סברה במערם רוטנברג, שהוא אומר שמשום חומרה דאשת איש, צריכים תמיד להחמיר בכל קידושין, גם אם יש אומדנה ברורה שלא יתפלו לקדש. שם הוא מוסיף אותה. הוא אומר שגם יש עניין שטב למת אבטנדו, יכול להיות אפילו במקרה רחוק ביותר, אולי כן תסכים להתקדש. אבל בגירושין ברור שגירושין יכול להיות רק כשהוא מגרש מרצונו. ואם לא מגרש מרצונו, זה לא גירושין בכלל. ואם אדם בא ועושה מעשה ונהיה בבית דין ומודיע והכל, אבל נכון שהוא אמר, הרי את מגורשת ממני, מותר את כל אדם, נותן לגט, כל הדברים, אבל רצון ודאי שאין. והלכה מפורשת, אם אדם מסר גט, אבל הוא עושים מודעה בפני שתיים, שגט שאני מוסר אותו הוא לא גט, הגט הזה בטל. ואם כך, אם יצא ברור שאם ברור שעושים גירושים פיקטיביים, יש לנו כלל כידוע, אפילו מי שרוצים לכפות גט, אפשר להגיד כופים אותו עד שיאמר רוצה אני, אבל כשלא אמר רוצה אני, ודנו בזה. אבל בכל אופן, יש פה בעיה אחרת לגמרי. הגמרא באמת אומרת, בתחילת, כולם יודעים, בתחילת בפרק שני, רביעי בגיטין, יש מציאות שאדם יכול לבטל גט. בוודאי לפני שהגט חל. אדם כתב גט, מסר שליח לאישה, אבל הוא התחרט, ולפני שהגט הגיע ליד האישה, הוא מודיע שהוא בטל. מצד ההלכה, הגט בטל, משום שהגט כל זמן שלא נמסר לאישה, הוא יכול לחזור בו, והוא חוזר בו, ומצהיר בפני שניים שהוא חוזר בו. אבל אומרת הגמרא, שהגט לא מתבטל ונשאר גט, גם אם הוא ביטל אותו לפני המתן, למה? מפני תיקון העולם. מהו תיקון העולם? מפני צנועות, מפני פרוצות, שאם יש מצב שאדם כתב גט ומסר ומסר אותו, וזה יכול להגיע אליה, אבל לפני כן הוא יעמיד, לפני שתיים ויצהיר שהוא לא גט, אז הצנועות אף פעם לא גם ישנו להם גט גמור, והכל יפחדו לקבל אולי הבעל ביטל אותו, או כאלה שינצלו את ההזדמנות וידעו, ובכל אופן, אז יש תקנה מפני תיקון העולם. הגמרא שמה שואלת, מה קורה מפני תיקון העולם אם אישה היא אשת איש, והבעל ביטל כבר את הגט, והיא אשת איש מהתורה, איך החכמים יכולים להתיר אותה ולהגיד שמקרשים בגט? הגמרא אומרת, משום אפקינו הבנה נגד שמיני, אבל זו תקנה גמורה, שגם גט שלא גט יהיה גט כדי שלא יתבטל אף פעם. אנחנו רואים עד כמה שחרמים קראו שלא מבטלים גט. אז אם כך, ברור שגם אם יש עוד יותר מזה, מי שאף אחד לא יתנסה, אבל מי שראה פעם גט, מלבד שהוא כותב את הגט, מוסר את הגט כל הפרטים, המגרש לפני שמוסר את הגט, הוא מודיע שהוא מבטל כל מודעות ומודעות שמודעות, ואם מישהו פעם אמר למישהו שהגט יתבטל, מבטלים את כל המודעות. למה? משום שחשש שמה הבן אדם הזה ימסור מודעה, ולכן הוא כותב, אני רוצה לומר לכם, היה פעם אגונה קשה ביותר, שהבעל שרצה לעשות גט, לא רצה בשום פעם לתת גט, ואחרי שכנועים וכפייה והכל, הוא נתן גט. אבל להיות לצערנו רב, היה תלמיד חכם להערה, הוא עשה כל התחכומים שיכולים להיות שהגט לא יגט. אחרי שנתן את הגט, הוא הודיע, לא משנה, הוא בזמנו, הוא צריכים לקנות את הקלף והנייר, הוא הקדיש את זה, ועשה את הכל בתחכום הלכתי שהגט לא יחול. אבל היה מזל אחד רק, וכך פסקו בדיעבד, לא רק בדיעבד, כיוון שהוא מסר מודעות, ובמודעות כתוב שכל מודעה וכל אפשרות שהגט יתבטל לא יתקיים, אז גם התחכום שלו לא עזר. אם כך אנחנו רואים שבכל מצב, אם כך, גט שנמסר בצורה אפקטיבית, אז גם אם אדם יגיד חשבתי כך או כך, וכל פעמים גם רואים שמפני תיקון העולם, הגט הוא גט. אם כך, מה קורה אם כך היום, שעושים גט כזה, אז למעשה האישה צריכה להיות מגורשת. אלא אם כן, הוא יכול להיות מתוחכם, והוא לא יעשה ביטול מודעות, ואז זה בסדר. אבל במקרה כזה, אז כפי שאמרנו, אם היא מגורשת, ומגיע לך הכתובה, גם אם אחר כך, תוך שבוע, יכולים להתחתן מחדש, ולקבל כתובה חדשה, על כל פנים, הכתובה מגיעה לה כדת וכדין, הכתובה היא באמת משעובדת לה לפני כל בעלי החובות, אין כאן עניין של הפרעה, של מבריח חובות, והיא יכולה לעשות את זה. ולפעמים כשזה מגיע למצב שמחוסר ברירה יש לברירה או להתגרש או בצורה כזאת לקנות את הכתובה, יש גם מקום לומר שאישה סוף סוף אחרת באמת בלאו הכי לא יהיה לה במה לגבות. אם אחת תצטרך להתגרש היא תפסיד את הכתובה. בצורה כזאת אפשר באמת לתקן את העניין. אבל כפי שאמרנו יש בעיה אחרת. אם הם יתגרשו עכשיו, אם הם יתגרשו ותוך שבוע התחתנו מחדש בחופשה וקידושין, תעמוד שוב השאלה כפי שבזמנו דנו עם הרב הרוסי, מה קורה מחר כשהם מתחתנים עוד הפעם? צריכים לברך שבע ברכות? צריכים לעשות ברכת הקידושין? הרי אי אפשר להימנע במציאות הזאת שהיא יודעת שמעולם לא רצתה, הוא לא רצה בשום אופן להיגרש ולא להיגרש. אז גם אם יש הלכה שלא אי אפשר להאמין להם, אבל כל פנים, לגבי ספק הברכות, ודאי שיש מקום שצריכים לדון בזה. מחוץ לזה יש עוד בעיה אחרת. וכך באמת לסערים הרב אחרים מתגרשים ושוכחים להתחתן בכלל. כל זמן שלא התחתנו מחדש, יש גם עניין שאנשים האלה חיים למעשה בלי חופה וקידושים. וכשאישה חיה בלי חופה וקידושים, אמנם גם הם יחזור, הכל בסדר, מתארת השפחה והכל, אבל את החופה והקידושין הראשונים הם ביטלו על ידי הגט והתבטל על ידי הגט. יש הלכה שקלה ולא ברכה אסורה לבעלה כנידה. זאת אומרת, מחוץ לעניין, כי אוכלה כל זמן שלא ברכה, כל זמן שלא עשו חופה וקידושין, ולא ברכו את השבע, את הברכת השבע הברכות, אסורה לבעלה כנידה. אז אם כך, סתם יש להם כל זמן אסור לחיות בלי, קידוש, בלי ברכה משותפת ולבה. אבל בזה יש מחלוקת. מה פירוש קנה ולא ברכה אסורה לבעלה כנידה? האם פירוש הדבר שהברכות הן חלק מההיתר שמתיר את הנישואין, וזה לא רק ברכות על שמחה ועל הרצון ועל המצווה של הקידושין, אלא זה מתיר את הקידושין. וכל זמן מתיר את האיש לאשתו, וזה כאילו סיום היתר, ובלי זה יש מדרבנן איסור כמו ברכה כנידה. אז אם כך ודאי שהם צריכים להתחתן כמה שמהר כדי לקיים את זה, אבל דעת הרמב״ם וככה בית שמואל ואחרים אומרים לא כך, שלמעשה כתוב שבגמרא בשק, אם היא כנסה, אם אדם כנסה לביתו, הרי היא נשואה לכל דבר, אבל כולם שואלים, אבל איפה הברכה? ויש קלה בלא ברכה שבאה לבעלה כנידה, אז בית שמואל כולם לומדים בדעת הרמב״ם, וכך נפסקה הלכה שלא הכוונה שקלה בלא ברכה, אלא קלה בלא חופה. חופה היא מכניסה את האישה לנשואה, אישה כל זמן שאינה נשואה, אסורה לבעלה כנידה. אבל לא שהברכות בעצמם הן חלק מהקידושים. אז אם כך, כאן האישה הזאת למעשה נשואה בתוך חופה יש כאן למעשה. משום שיש לנו כלל אחר, שגם זוג שהתגרש, אסור לו אף פעם לחיות מחדש תחת קורת גג אחד, משום שברגע שהם נישאים, כשהם חזרו בהם מהגירושים, חיו יחד, גם הם חיו אפילו בלי חופה וקידושין, יש דעה בגמרא וכתוב שהיא מקודשת, מדוע שהוא, אנחנו אומרים שוודאי שכיוון שהיו נישואים מקודם, וחזרו לחיי נישואים, גם בלי קידושין, אז עצם מעשה החיים המשותפים הופכת אותה למקודשת, משום שוודאי שבעל לשם קידושין. ככה גמרא אומרת, וכך צד דרך אגב, תמיד מזהירים מאוד את הזוגות המתגרשים, שיזהרו שברגע שהם חיים מחדש, הם התחייבו עוד פעם גט של, משום שבעצם החיים מחדש, כיוון שהם היו נשואים קודם, החיי האישות של אנשים נשואים, זה כמוהו כנשואים גמורים. יש בזה מחלוקת, אם שדווקא משום שבעל לשם קידושין או לא, אז אם כך, עכשיו אם כך, מה? נכון, זה נכון, שאומרים שכל הסיבה היא שאין אדם במצב זנות, נכון, יותר נראה ככה, אבל במדובר במקרה שלנו למשל, עכשיו נשים, אנשים שהיו נשואים קודם, אם עוד הפעם עכשיו אחרי הגירושים מתחתנו עוד הפעם מחדש, אז לכאורה יש חשש גדול שבאמת, ובגמרא כתוב מקודשת, שוודאי שבאה לשם קידושין. נכון שיש אומרים, וזו שאלה בבין נשיאים אזרחיים גם היום, שבעל לשם קידושים מדובר באנשים שמודים מה זה מושג של להתקדש בביאה, ורצו להתקדש בביאה, וזה, ויש אנשים הרי לא יודעים מה זה. בחוץ לזה, אם אנשים לא דתיים בכלל, אז הרבה מן אדם עושה בילתו בילה זנות, ובעל לשם קידושים מדובר באדם דתי שלא רוצה להיקשל. אבל אם בלאו הכי לא חיים בסביבי חופשים, זה לא נאמר הכלל הזה. אבל כאן השאלה היא, אני לא מדבר על הנושא הזה, אם מדובר באדם דתי, אבל מה מדובר? שכפי הרמב״ם, קלה ולא ברכה פירוש הדבר, קלה כל זמן שהיא לא נשואה, שלא עשתה חופה. עיקר החופה היא להכניסה לביתו. נכון, זה העיקר. עכשיו, ברגע שברור שהוא כבר הכניס אותה לביתו כבר, והכל הזה מעשה, זה כבר לא נקרא, זה כבר שנקרא קלה שלמעשה עשתה כבר גם את החופה. גם לא חופה בשבעה ברכות ולא בכל הדברים האלה, לכן גם זה מותר. אז אם כך, את הצד הזה שיעלה לך לביתו, בראי שאפשר. אבל על כל פנים, הרבה פוסקים שקלה ולא ברכה אסורה בעלה כנידה, זה לא רק בגלל שיחס לחופה כמו שומר הרמב״ם, אלא עצם הברכה הוא גמר של היתר. ויש הלכה מדרבנן שכל זמן שלא ברכו את הברכות, היתר הנישואים עדיין לא נגמר. לכן באמת, העצה, מה? לא, זה, מה, לא, זה ודאי שלא, זה כתוב, זה בכל, אלא אם כן באמת היא בכלל לא דתייה, זה יכול להיות שכן. אבל עכשיו ככה, זה למשל נפקא מינה, זה ודאי שלהתחתן עם מישהו אחר, אם היו גירושים פיקטיביים, אפילו שאנחנו אומרים שבכל מצב הם גירושים, אבל להתחתן עם מישהו אחר לגבי אשת איש, פה תבוא חומרה שבאמת אולי באמת סוף סוף המגרש לא גירש כמו שצריך ולא יכול להתחתן. יהיה נפקא מינה גם לגבי כהן, כמו שאמרנו, זאת אומרת גם מהמגרשים כאפקטיביים. אז עוד הפעם מצד ריח הגט ודאי שיצטרכו להחמיר גם כן בכהן. אבל מחוץ לזה, כפי שאמרנו, דבר ראשון, צריכים להיזהר ולהשאיר את הגירושין ואת הקידושין רק בטאבו של הלכה ותו לא. אבל אם עושים את הדברים לכל צורך אחר, יכולים חס ושלום להסתבך. מחוץ לזה צריכים לזכור שגם הברכות וגם הקידושין וגם המצב זה לא רק האקט שגדי אביה לקבוע שאם נשואה או לא נשואה מבחינה הלכתית. יש לדברים הרבה יותר משמעותיים, ובוודאי שאומרים חכמים, קלה ולא ברכה אסורה לבעלה כנידה. אף על פי שגמרו את כל האקט, חסר רק את השבע ברכות, כנראה שהשבע ברכות האלה איזשהו חותם שגומר ומאשר את המציאות של, 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 של איש ואישה, של דבק איש ואשתו, כמין לגבי הערבים החייבים. לכן באמת... מה זה? זה נכון, זה הצעה שעושים כשרוצים לברך ברכות על ספי קידושין, ככה עושים. אז מביאים יחד איתם עוד מישהו אחר כדי למנוע את זה ברכה. נכון שבשבע ברכות גם כאן יהיה אפשר לעשות את זה. אבל סיכומם של דברים צריך להיזהר מקידושין פיקטיביים, מגירושין פיקטיביים, ומקדש עמו ישראל באהבה, יקדש אותנו במצוותיו כמו שצריך. מה? מה זה? מה זה? אני יודע, כן. העניין הוא ככה, אני אמרתי הדבר ראשון, בזמנו זה הלך שלבים שלבים. קודם כל הבן אדם היה כהן, והוא היה אפילו בן אדם שמרגיש את עצמו. אמרתי לו, שלהפסיק לעשות כהנים, בינתיים נראה מה הדין, או זאת אומרת, כל הפחות, והיה לו ילד שצריך להיות בר מצווה, והוא לא ידע אם הוא כהן, הוא לא כהן הילד הזה, ודאי שהוא כרגע חלל. אז הצעתי לו שזה היה בשרון, אמרתי לו, איך תתפלל עם סל אשכנזים, שרק בחג מתפלל, אומרים ברכת כהנים, שתימנה עם ברכת כהנים. ותשתמד כמה שאתה יכול לא לעלות לתואר. אומר לי, זה אני לא יכול, זה שיש, אם אני לא אתפלל איפה שאני צריך, וזה ירגישו שאני לא כהן. ועכשיו למעשה, אני רוצה לומר לכם, לפי העזרת כהן, לפי הארצבי ואחרים, יש יותר. זאת אומרת, אבל אחרים מחמירים בזה הרבה מאוד, גם במעשה הזה. והאמת היא כזאת, שפה השאלה היא באמת הבן אדם יראה שמיים, יש לו שלושה ילדים, קשה לו להיפרד מאשתו, והוא לא יכול להיפרד מאשתו, ואפשר בהחלט להסתמך לכולה. אבל התייעצתי, הבאתי את זה בפני שני גדולי הדור, אבל אחד מהם אמר שבכל אופן, שישארו במצב הזה, שהוא יכול להישאר איתה והכל, אבל לקדש, יותר טוב שלא לקדש. למה? לדעת הרמב״ם, כהן שחיים גרושה, הוא עוד לא עובר איסור, אלא אם כן הוא מקדש אותה, את הגרושה. אז אם הוא קדש, לא, אז לכן אומר, אבל לדעת הרמב״ם, כיוון שאם הוא מקדש אותה, הוא עובר איסור. אם הוא לא מקדש אותה, אז הוא לא עובר איסור. אז הוא לא, אז אומר, שישאיר את זה כך. זאת אומרת, לא כך ולא בצורה כזאת, אבל הבנים, זאת אומרת, לגבי הבן, יש יותר, נכון, אני הצעתי לו בהתחלה, ראשית כל תחליף את השם כהן. והוא בשום אופן לא יכל בגלל ההורים שלו והכל, אבל בסוף הבנים, היום ילד בר מצווה כבר עושה כהנים, ואפשר לעשות כהנים על סמך העניין הוא כזה. כיוון שכאן מדובר כבר לא סתם בדיעבד, אחרי שיש שלושה ילדים והכל, ראוי הרב קוק והרב צבי ועוד רוב הרב עוזיאל, כל אלה בזמנו התירו את הקידושין הפקטיביים הגמורים, התירו גם לנסה לכהן, ודברים גבורים וברורים, ולכן, זאת אומרת, אבל בכל אופן, לחומרה, אחד הגדולים אמר, בכל אופן, יותר טוב לא לקדש אותם, כדי להיכנס בספק. טוב.
תודה רבה.